כן, אמנם הכותרת זה אוצר בדין,
אבל הוספתי עוד מקורות, שלא רק עוסקים באוצר בדין, כן? וגם חלק מהדברים, אנחנו לא נקרא את המקורות בפרט הזמן הקצר, אנחנו נקרא את המקור הראשון כי הוא מאוד חשוב. המקור הראשון עוסק באוצר בדין, ואנחנו תכף נסביר מה המושגים האלה. יש בעצם, יש ביטוי בתורה כתוב, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, כן? שם התורה אומרת, ברכה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ועשית לכם את התבואה לשלוש השנים. התורה מברכת אותנו בברכה שיהיה תבואה לשישית, שביעית ושמינית. אבל כותבים חלק מהמפרשים שהברכה הזאת קיימת רק כאשר שביעית מהתורה, וכמו שאמרנו כשדיברנו על ט"ו בשבט ועל ראש השנה, שחלק גדול מה, כמו מצוות שמיטה, חלק מהמצוות התלויות בארץ בזמן הזה מדי רבנן, כמו ששביעית לדעת הרבה פוסקים מדי רבנן, זה הדעה הרווחת בפוסקים. ולכן כתבו חלק מהמפרשים שאין ברכה כשהשביעית מדי רבנן, כי מהתורה בעצם אפשר היה לזרוע. אבל בוודאי שהשאלה מה נאכל בשנה השביעית היא שאלה מבחינה, יש לה היבט אחר. מה נאכל, הכוונה, איזה דרך נלך? יש לנו הרבה מושג, כמובן מבחינה מליצית. איזה דרך נלך? יש מושג כזה, יותר מחירה, יש אוצר בדין, יש פירות נוכרים, יש מצי מנותקים, יש יבוא. כמובן שלא נוכל לעסוק בכל הדברים ב-20 דקות האלה, אבל נתייחס בגדול לכמה דברים. אוצר בית דין זה דבר שלא מוזכר ברמב״ם, והוא לא מוזכר ברמב״ם למרות שלא רק שזה תוספתא, זה שזה מופיע בתוספתא, אפשר להגיד, הרמב״ם לא הביא אחת תוספתא. תוספתא זה הכתוב הזה ברייתות, שלא הובאו במשנה, שלא נכנסו למשנה, אז אפשר להגיד, הרמב״ם לא הביא תוספתא. אבל התוספתא הזאת שנקרא, קצת קשה להגיד לה שהרמב״ם לא סבר אותה להלכה, כי תכף נראה מה כתוב בה. בתוספתא כתוב, בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי העירות, ולמי שמביא פירות בתוך ידו, נוטלין אותן ממנו, ונוטלין לו מהן מזון שלא סעודות, ואשר מכניסין אותן אותו לאוצר שבעיר. הלכה ב', אני קורא רק את מה שהבאתי, זה השורה הראשונה של ההלכה, כי היא חוזרת על עצמה בעוד פירות. הגיע הזמן תיינים, שלוחי בית דין, סוחרים פועלים, ועוגרין אותן, ועושים אותן דבלה, ומכניסין אותן לאוצר שבעיר. שתי ההלכות האלה בתוספתא, הן הלכות מאוד מאוד יסודיות, והן בעצם הבסיס ההלכתי לאוצר בית דין כפי שהוא נוהג היום, ושבעצם מי שחידש אותו בצורה מעשית במאה השנים האחרונות, זה דווקא היה הרב קוק. והמעניין שכשהרב קוק חידש אותו, הוא לא רצה לחדש אותו סתם, הוא רצה לשלב שני דברים שגם בזה נעסוק. הוא רצה לעשות אוצר בית דין אחרי היתר מכירה. הרב קוק מאוד החמיר בדיני שביעית, ובגלל שהוא מאוד החמיר בדיני שביעית, אז הוא לא רצה לקחת לעצמו כולות, אז הוא עשה שילוב, מה שנקרא, במושגים הלכתיים, יותר מכירה לחומרה. התוספתא, כמו שהקדמתי, היא לא רק אומרת לנו איזושהי דעה הלכתית, היא כותבת מציאות שנהגה, ולכן להגיד על מציאות שנהגה שרמב״ם לא הביא להלכה, למרות שחלק מהמפרשים אומרים את זה, זה קצת קשה. ולכן למרות שהרמב״ם השמיט את זה מלשונו, הרבה הפוסקים טרחו להסביר שזה כן, למה זה כן נכנס בשיטת הרמב״ם, כולל פוסקים שבדרך כלל לוקחים את לשון הרמב״ם ככתבו וכלשונו. ובכן, מה קרה בתוספתא? ההסבר הרווח, למרות שיש דעה בתוספתא, בפרשנת תוספתא, שהתוספתא בכלל לא דיברה על פירות שביעית, היא דיברה על מה שיוסף עשה במצרים, כן? היא לקחה פירות שישי, התוספתא, בזמן התוספתא, כן? בוודאי הלכה ב' עסקה בפירות שישית, שאנשים שלחו שלוחי בית דין, יצאו למטעים וכתפו פירות שישית ושמרו אותם לשנה, לתקופה שלא היה לאנשים מה לאכול, בגלל שאז השמיטו לגמרי את המטעים ואת השדות. ולכן בעצם זה עניין ארגוני, תו לא, ולא שום חידוש הלכתי. אבל לרוב המפרשים יש פה חידוש הלכתי, ועליו אנחנו בקצרה. ונחזור להלכה הראשונה שבתוספתא. ההלכה הראשונה שבתוספתא היא ודאי עוסקת בפירות שביעי. כי ההלכה הראשונה שבתוספתא היא בעצם אומרת, איך בית דין אכפו, ישון עקיפה באלף, כמו ששוטרים אוכפים את החוק, איך הם עקפו דין פשוט בהלכות שביעית. יש הלכה בפירות שביעית, שכשמגיע הזמן שהפירות, מגיעה קדושת שביעית בפירות, וזה חוזר לחנתה, כן? החנתה של הפירות, אבל לא ט"ו בשבט, אלא החנתה שבפירות בשביעית זה ראש השנה. כי שנת שמיטה, גם בפירות האילן מתחילה מאלף בתשרי. ולכן כל הפירות שחונטים אחרי אלף בתשרי, הם נחשבים לפירות שביעי. לעומת זאת, פירות שחנטו לפני א' ותשרי, הן פירות שישי. אפילו שנקטוף אותן בשביעי, הן פירות שישי. אבל כשמגיע הזמן של הפירות של השביעי להיכתב, וזה בפועל בעיקר בפירות הקיץ, כשמגיעה או באתרוגים בלבד שנקטפים אחרי א' תשרי בשביעי, אז כל הפירות האלה, ברגע שמגיעה הגידול שלהם, מותר, חייב בעל המטע להפקיר אותם. הוא חייב להפקיר את הפירות ולתת לכל אחד להיכנס. אז נכון שלאחר למעשה הוא לא חייב לתת לבעלי חיים לעשות מה שהם רוצים, אבל הוא חייב לדאוג שכל אחד יוכל לקטוף. ולכן ברגע שהוא כותב, ברגע שהוא מפקיר, כל אחד מותר לו לבוא לקטוף, אבל לא לקטוף ככל העולה על רוחו. כי אסור לשמור פירות שביעית ואסור לעשות בהם סחורה, אלא מותר רק לאכול אותם. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד. יש הרבה דינים מהמילים לאוכלה. אבל הדבר הבסיסי, לאוכלה ולא לסחורה. ולכן כל אחד מותר לו לקטוף כדי מזון שלא סעודות לו ולבני משפחתו. ממילא, בית דין עמדו בשערי העיר ובדקו בזמן עונת הקטיף שאנשים קוטפים ולא ממלאים, מה שנקרא, לא ממלאים את המחסנים שלהם. אז זה ההלכה הראשונה. ההלכה השנייה, לפי רוב המפרשים, היא שלב יותר מחודש, שבית דין באו ועשו דבר שכפי שהם תראו במקורות הבאים, שאסור לבן אדם לקטוף ולקצור כדרך הקוצרים. מותר לו לקטוף בשביעית, זה לא כמו שבת שאסור לקטוף. מותר לו לקטוף, אבל לא כדרך הקוצרים ולא כדרך הבוצרים, אלא בכמויות קטנות, כדי אכילה. הייתה שבת ארזרם לאוכלה. אז הרי כתוב לא תקצור ולא תבצור. מסבירים חז"ל, לא תקטוף, לא תקצור ולא תקצור ולא תבצור כדרך הבוצרים. דיינו, היקף גדול, כמויות גדולות. זה הדעה הרווחת. ממילא, יש מסבירים אמנם, וזה דעת הגרא, שצריך גם שינוי במעשה הקטיף, דיינו ביד ולא לא במזמרה וכדומה. אבל זה כבר פרטים קטנים. בוודאי שלפי כולם אסור לקטוף בכמויות גדולות. אז אם כן, איך בדימוס שולחים שלוחים למטעים, והם קוטפים כמויות גדולות ומחלקים? הרי הם עושים כדרך הבוצרים וכדרך הבוצרים. החידוש ההלכתי של התוספתא, וזה חידוש הלכתי, שכאשר אנשים קוטפים בכמויות גדולות לא לעצמם, אלא לחלוקה, זה מותר. למרות שהתוספתא, שבספרה שנמצא לפניכם, כתוב במפורש שאדם פרטי, בעל מטע, אסור לו לעשות את זה. בעל מטע לא יכול להגיד, אני לא אפקיר, אלא אני אקטוף ואחלק. לא צריך את הטובות שלך, אתה תפקיר, תיתן לכולם אקטוף. אבל בית דין, וזה שימו לב, זה מה שאומר הרב ישראלי בציטוט שהם מהחוות בנימין, שלבית דין יש זכות, מכיוון שהם לא עושים את זה בבעלות, הם לא עושים את זה כבעלים, הם עושים את זה כנציגי הציבור, והם יכולים לכתוב בכמויות גדולות, זה לא נקרא כדרך הקוצרים וכדרך הבוצרים, כיוון שזה לא בעלות. וזה החידוש של אוצר בית דין. כלומר, זה חידוש הלכתי, אבל באוצר בית דין, אנחנו בעצם פותרים את הבעיה של קטיף בכמויות גדולות, אבל יש עוד דברים באוצר בית דין, שבעצם ברמה העקרונית, באוצר בית דין זה לא מחירה, זה חלוקה. אז בעצם לא כתוב בתוספתא שגבו תשלום עבור הפירות, אבל כי בעצם בית דין יכול להיות שהם עשו את זה מכל מיני, בית דין סחרו, ורואים שבית דין סחרו, כמו שכתוב, שומרי ספיחין בשביעית, בשביל העומר, נטלו שכרה מתרומת הלשכה, כלומר היה מצב שבית דין סחרו שומרים, אז גם פה בית דין סחרו, לא כתוב בשום מקום שבית דין גבו את ההוצאות מהציבור, אולי לא, אבל התקבל זה גם מאוד חידוש הלכתי של דורנו, של המאה השנה האחרונות, שכן גובים מהציבור החזרי עבודה והובלה ועלויות, אבל לא מחיר הפירות, הפירות הן בחינם. אבל יש עוד דין בשביעית, שאסור לשקול פירות שביעית, כי זה דרך של סחורה וכל מיני טעמים שנאמר שאסור לסחור פירות שביעית, או שיהיה הכר, שאם לא תשקול, אז יהיה הכר שזה פירות שביעית שיש בהם קדושה, ואז אנשים שמקבלים את הפירות וראו שלא שוקלים אותם, אז הם יראו שזה פירות מיוחדים, ואז הם יגעו בהם גם קדושה כשהם אוכלים אותם, שלא יזרקו לפח בצורה רגילה. אבל למעשה גם התירו הפוסקים לשקול, כן? לשקול לא בשביל למכור, אלא לשקול, כדי שההשתתפות של הציבור תהיה באופן יחסי לפי מה שהם קיבלו. כמובן זה חידוש הלכתי מאוד גדול. ולכן למעשה ברור שאם יהיה אוצר בית דין, שהחלוקה לא תהיה לפי משקל, אלא לפי הערכה, מה שנקרא בלשן המשנה, הקסרה או הקסרה, תלוי איך כן, הכוונה הערכה זה הכי טוב. ויש כזאת שאיפה לעשות אוצר בית דין לקראת השנה הבאה, עדיין זה קורה מאוד בגידים, שגם אנשי ארגון וכדומה, אז יש שאיפה שיהיה אוצר בית דין, שאוצר בית דין יהיה לו גם עדיפות על פני יותר מחירה, וכיוון שבאוצר בית דין, כיוון שיתר המחירה שהרב קוק, הרב קיק לא חידש אותו, אלא חידשו אותו בערך שלוש שמיטות לפניו. השמיטה שחידשו אותו פה בארץ זה היה תפרש ממתת. הרב קוק עלה במוצאי שביעית לארץ, שהוא אגב הלכתית התנהג יתר המחירה לפני שהוא עלה לארץ, יש לזה כמה ראיות, כן, מהאדרת. והאדרת כותב לרבני ירושלים שהוא מקווה שהרב יסכים לבוא ליפו, והוא מקווה שאחד הדברים שלא יעקבו ממנו להסכים לבוא, כי הוא מתנגד ליתר המחירה, כמו שרבו הנציב וערוך השולחן, גיסו של הנציב, התנגדו ליתר המחירה בצורה מאוד החלטית. הרב קוק אמר, הגיע לארץ, ראה את המצב, הוא אמר, בסדר, הוראת שעה, אבל הוראת שעה זה לא צריכה להיות הוראת קבע. ולכן המגמה, כל שנה, כמה שיותר לצמצם את היתר המחירה. ואם אפשר לעשות אוצר בית דין, אז עדיף מאשר היתר מחירה. כאשר המטרה שלנו זה לא רק הבטן שלנו, סליחה על הביטוי החריף, זה גם טובת החקלאים. וזה היה בראש מעניו של הרב קוק ביתר המחירה, חיזוק ההתיישבות, חיזוק החקלאות בארץ. דבר שברור שחיזוק החקלאות והחקלאים באופן פרטי יכולים להיות גם בלי יותר מחירה, אבל אי אפשר למחוק לגמרי את יותר המחירה, כי יש הרבה ענפים שגם אם אתה לא מתייחס לחקלאי באופן פרטי, וגם אם החקלאי באופן פרטי הוא יסתדר בלי, אבל השווקים של המדינה בחוץ לארץ, יש לזה הרבה, כי כידוע אסור לייצא פירות שביעית לחוץ לארץ באופן פשוט, ובלי ייצוא, אז גם השנים הבאות לא יהיה שיווק, ואז הכלכלה של המדינה, יש לזה הרבה משמעויות רחבות יותר, כשהמשקל, אם לעשות יותר מחירה, זה לא משקל פרטי של אדם, אלא משקל ציבורי והיקף רחב. לכן, ברור שקיימת עדיפות לאוצר בית דין לחזק אנשים שהם עושים את הדברים מעיקר הדין, אבל יש דברים שכן יהיה בהם יותר מחירה מכל מיני שיקולים הלכתיים, ויש עוד דבר שזה גם דרך של צרכנות בשביעית, זה נושא של מצעים מנותקים. מצעים מנותקים בשמיטות הקודמות הם היו בעיקר בגידולי אלים, אבל בשמיטה, אחרי הגירוש מגוש קטיף, הרבה דברים השתנו מבחינה זאת. לא ברור כמה יוכלו לקדם את הנושא של גידולים במצעים מנותקים בשביעית בשנה, בשביעית הקרובה. יכול להיות שיצליחו, ואז יצליחו גם בירקות אחרים. כי מצעים מנותקים זה חידוש הלכתי שהתחדש בדורנו. התחדש בדורנו בהתחלה על ידי החזון איש ותלמידיו, שניסו לעשות זה לפני כ-50-60 שנה בגידולי מים. החידוש העקרוני ההלכתי היה שמצעים, שבית בשביעית, בגידולי בית, זה לא אסור מן התורה, כי כתוב שדחה לא תזרה, ובית זה לא שדחה. העניין שהדבר הזה הוא נשאר בספק הלכתי, האם בית מותר בשביעית או לא, כיוון שכתוב מצד שני, וכתוב שם, ושבתה הארץ שבת להשם, והירושלמי בעולם מסתפק, האם מתייחסים מצד לשבתה הארץ, בית הוא נקרא ארץ, ויש דיני שביעית בבית, או כתוב שדחה, ובית זה לא נחשב שדה. הירושלמי נשאר בספק, ופיית השולחן שהיה מתלמידי הגרא, אמר שבכיוון ששביעית בזמן הזה זה רבנן, אפשר להקל לגדל בבית בשביעית, לגדל באדמה תחת קורת גג. ומכיוון שהדעה הרווחת בפוסקים שחממה זה נקרא בית, אז היה מותר לגדל בחממה. אבל הפוסקים לא רצו לקבל את פיית השולחן ככתבו וכלשונו, כיוון שהוא בכל אופן לא כולם קיבלו את הדעה הזאת. אז אמרו, נגדל, נשלב עוד דין הלכתי. הציד שאינו נקוב, הציד שאינו נקוב בהרבה דברים הוא נחשב כמנותק. וגם לעניין שביעית, יש אפילו שרוצים להגיד שגם הציץ נקוב מהתורה הוא מותר בשביעית, אבל זה דעה מחודשת. אבל הציץ שאינו נקוב ודאי שהוא מהתורה מותר לזרוע בו בשביעית, אפילו תחת כיפת השמיים. אז מדרבנן זה אסור. נשלב הציץ שאינו נקוב בתוך בית, באופן שגם העלים, דהיינו הנוף של האילנות, לא יהיה מעל אדמה. נשלב את שני הדברים האלה ונגדל, לפחות לצורכי פרנסה, או סיבות מוצדקות. ולכן זה היה הרעיון. גדולי המים לא הצליחו מכל מיני סיבות, בוודאי לא כלכליות, ובשמיטה תשנ"ד בעצם מכון התורה והארץ, בעיקר ביוזמתו של הרב יעקב אריאל, דחפו לחדש את הדבר הזה, בעיקר בגלל שהספקת הירקות מהאזורים של הערבים הרוצחים הייתה בלתי אפשרית, כיוון שאי אפשר היה להיכנס לשטחים שלהם לקטוף, ולהסתמך על זה שמה שהם מביאים זה מהשדות שלהם, אי אפשר לסמוך עליהם, כאשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. ולכן היה צריך לתת אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה הייתה גידולים במצעים מנותקים. בהתחלה רצו שזה יספק גם הספקה של ירקות טריים אחרים ולא רק גידולי עלים, אבל כל מיני סיבות שונות, הדבר הזה לא הסתיים. מילתא, היו כאלה שהתנגדו והסכימו לקבל רק ירקות עלים. מבחינה הלכתית, רווחת, אפשר להשתמש בזה בכל גידולי הירקות. כמובן, לגדל עצים במצעים מנותקים זה קצת פחות מעשי. אז לכן זה דרך אפשרית נוספת שמקווים שהיא תהיה גם מאוד, מאוד, כלומר, יהיה את השוק הזה. זה גם מחזק ידי יהודים שעובדים לפי ההלכה בשביעית, שנוהגים שביעית לפי ההלכה. אז היתר מכירה זה גם דרך, אבל כמו שאמרתי, עדיפות שלה פחות טובה, אלא אם כן, מכל מיני הסיבות, לא יהיה אפשרויות אחרות, וזה בתנאי שאותם חקלאים שמגדלים היתר מכירה הם חקלאים שומרי מצוות, שהם לא רק חותמים על שטר לפני שביעית שמוכרים את השדה לגוי, שנעשה על פי היתרים הלכתיים כבר לפני מאות שנים, שמותר למכור קרקע לנוכר בארץ ישראל מכירה על יזמן לצורך ההתיישבות בארץ, אבל זה לא מספיק, בתנאי שאותם חקלאים הם במשך כל השנה עובדים לפי העקרונות ההלכתיים שמנחים את היתר המכירה, דהיינו. כידוע בשביעית יש ארבע עבודות שאסורות מהתורה לכולי עלמא, זה זריעה, זמירה, קצירה בהיקף גדול ובצירה. אבל יש עוד שתי מלאכות שיש בהן גם דיון הלכתי, זה החרישה שלפי הרבה דעות היא אסורה מהתורה, וגם הנטיעה, למרות שהיא לא זריעה. כי הגמרא במועד קטן אמרת שרק מה שמפורש בתורה זה אסור, והנטיעה והחרישה הן לא מפורשות בתורה בתור לאווים. חרישה הגמרא לומדת מכל מיני פסוקים שזה קשור לשביעית, למרות שאין פסוק במפורש שאוסר, גם לא בתור מצוות עשה בשביעית. לומדים משבת לשביעית וכדומה. ולכן גם המלאכות האלה הן מלאכות שלהרבה דעות הן מוגדרות כמלאכות שאסורות מהתורה. אז התנאים של היתר המכירה שהתחדשו בתף רשמ"ט על ידי גאוני העולם, גאוני גדולי הפוסקים באותה תקופה, כן, שו"ת ישועות מלכור והרב מוהליבר ועוד כמה גדולים, והרב קוק המשיך את אותה מסורת, שגם אחרי המכירה כל המלאכות דאורייתא לא יעשו על ידי ישראל. כמובן שבדורנו יש הרבה עבודה, עבודת נוכרים, מה שנקרא עבודה זרה, כן, ולשון במרכאות. אז נכון שיותר קל ליישם את זה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה גם חקלאות, כלומר, שגם אם יש לי עניין לחזק, ויש לנו עניין לחזק את האנשים ששומרים שמיטה ונאלצים לעשות יותר מכירה באילוצים כאלה או אחרים, שגם במשך כל השמיטה הם עובדים על פי ההלכה. ולכן גם אם יש עדיפות בסדרי עדיפויות מגיעים ליתר מכירה, זה רק בתנאי שזה יתר מכירה של אנשים שהם עובדים בכל השמיטה, הם מקיימים אותה על פי הכללים וההנחיות של יתר המכירה. כמובן שיש כל מיני, יהיו כל מיני מקורות נוספים של תצרוכת שמשלבת את היבוא לפעמים וכדומה, אבל כמו שאמרתי ובזה אני אסיים, המטרה שלכאורה צריכה להיות בראש מעיינינו זה מצד אחד לדאוג לעצמנו, לדאוג לחקלאים, לעצמנו, לעם ישראל, לדאוג לחקלאים, אבל מאידך שכמה שיותר שהתצרוכת תהיה בסדר ומבחינת מה נוחת בשנה השביעית בצורה שהיא עדיפה מבחינה הלכתית, אבל כל הזמן מתוך מחשבה שגם אכפת לנו מהמגדלים ומהחקלאים, ולא שאנחנו, מה שמראש מעניינו זה מה לקנות, ושהחקלאים חס ושלום הם לא בענייננו, כי דבר כזה זה לא אמיתי. כי אם נשים לב שכל המחלוקות שהיו בענייני השביעית בעשרות שנים שקדמו, בעשרות שנים האחרונות ואפילו במאה השנים האחרונות, הן של הרב קוק והן של המתנגדים ליתר המכירה, היה בראש מעייניהם חיזוק החקלאות. ואם הרב קוק אמר שהוא מעדיף יותר מכירה ולהחמיר במלאכות, אז החזון איש אמר אני מעדיף להקל בכל מיני מלאכות ולהחמיר במכירה, כדי שיהיה, אבל המטרה השופית של שניהם הייתה חיזוק ההתיישבות. והדבר הזה, שוב, ביכולות שלנו, צריכה להיות, הדבר הזה צריך להיות נגד עינינו, גם אם אנחנו עושים סדרי עדיפויות כאלה או אחרים לקראת שנת השמיטה.
יישר כוח לרבנות, תודה רבה.
Hello.